ראש חודש אב הוא יום, אם אפשר לומר, שמתאחדים בו או מתמקדים בו שני דברים. מצד אחד, ידוע שהאדם היחידי שהתורה מציינת את יום פטירתו הוא אהרון הכהן, שהתורה אומרת באופן מפורש שהוא נפטר בראש חודש אב, וההילולה של אהרון הכהן הייתה באמת היום. ואנחנו מתלמידיו של אהרון, משתדלים ללכת בכיוון מתלמידיו של אהרון, ומתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום וכו'. אז מצד אחד, ביום הזה אי אפשר לא להתעכב קצת על מיטתו של אהרון בפרט, ואנחנו קצת ניגע יותר בעניין העקרוני, במיטתם של צדיקים בכלל. מה המשמעות של צדיק חי ומה המשמעות של צדיק שהוא נפטר? ומצד שני, היום הזה ראש חודש אב, יש אומרים אם היום, יש אומרים לא היום הזה, הוא פותח או הוא המשך של שלושת השבועות, דרך תשעת הימים שבו בהם כבר מופיעים מנהגים, מנהגי אבלות קצת יותר חמורים, כשכמובן לקראת שבוע שחל בו, והשיא הוא תשעה באב, שנקווה שבעזרת השם לא נגיע אליו. אז אם כן, זה הנושא שלנו היום, לראות איזשהו סוג של יחס, מה היחס בין מיטתם של צדיקים, אהרון הכהן, ראש חודש אב, לבין חורבן בית המקדש, שאנחנו מציינים אותו בימים האלה. תודה רבה. כשאנחנו מתבוננים במאמרי חז"ל, אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין, שהכלי הקר מעורר את ההבחנה הזאת. מצאנו שני מקורות אצל חכמים, ביחס ליחס שבין מיטתם של צדיקים לבין חורבן המקדש. מקור אחד, בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח עמוד ב', אומרת הגמרא כך, שקולה מיטתן של צדיקים כשריפת בית אלוהינו. זאת אומרת, אם אנחנו רגע נדייק אפילו במילים, כי המילים חשובות, הצדיק שנעלם מן העולם, שנפטר מן העולם, נקרא כאן מת, מיטתם של צדיקים, וחורבן המקדש לא נקרא מקדש, שנקרא בית אלוהינו, ולא נקרא חורבן, נקרא שריפת בית אלוהינו. אם כן, הציר שעליו אנחנו מדברים לפי הגמרא במסכת ראש השנה, זה מיטתן של צדיקים מול שריפת בית אלוהינו, כשהיחס, שהגמרא אומרת, שהיחס שבין מיטת צדיק ומיטתן של צדיקים לשריפת בית אלוהינו, היחס הוא שקול. שקולה מיטתן של צדיקים כשריפת בית אלוהינו. אבל בילקוט שמעוני מצאנו נוסח אחר. הנוסח הוא, מקור שתיים, קשה הוא סילוקן או סילוקה, סילוקו של צדיק, שימו לב, במקום המילה מיטה של צדיק, סילוק של צדיק. אז קשה הוא סילוקן של צדיק לפני מי שאמר והיה העולם, זה גם ביטוי לא כל כך שכיח, מה ירא אם היה כתוב לפני ריבונו של עולם, לפני הקדוש ברוך הוא, לפני השם, לפני אלוקים, מה זה לפני מי שאמר והיה העולם? איזה מין התנסחות זאת? ולמה דווקא פה? אז קשה הוא סילוקן של צדיק לפני מי שאמר והיה העולם, יותר ממה? ממאה תוכחות חסר שתיים, שבמשנה תורה, בספר דברים שנפתח אותו השבת, ומחורבן בית המקדש. כלומר, פה הנוסח הוא לא מיטתן של צדיקים, אלא סילוקן של צדיקים, ופה הנוסח הוא לא שריפת בית אלוהינו, אלא חורבן בית המקדש. אם כן, מה ההבדל בין מיטה לבין סילוק של צדיק? מה ההבדל בין שריפה לבין חורבן? מה ההבדל בין בית אלוהינו לבין המקדש? והשאלה הכי חמורה, לפי המקור הראשון בהגמרא במסכת ראש השנה, מיטתן של צדיקים ושריפת בית אלוהינו, מה אומרת הגמרא? שקולה. כלומר, שווה. אם אין עושה מלא מוזניים, שווה. אבל לפי הילקוט, לפי המדרש, זה לא בדיוק שווה. קשה סילוקן של צדיק. הכלי הקר מביא נוסח גדול סילוקן של צדיקים. זאת אומרת, סילוק צדיק מן העולם הוא יותר קשה מחורבן בית המקדש. אז לא הבנתי כלום. א', מה ההבדל בין מיטה לסילוק? ב', מה ההבדל בין שריפה לחורבן? ג', מה ההבדל בין נחל למקדש? וד', זה שקול או שזה קשה יותר? מספיק שאלות נראה להתעסק איתם היום. אז אנחנו קצת הולכים לפתוח דרך הפירוש של הכלי יקר והשלמות כמובן מהרב. איך אנחנו בעצם צריכים להבין את היחס הזה בין צדיקים, צדיקים חיים וצדיקים מתים, לבין חורבן בית המקדש. זה הנושא שלנו, ולכן הנוסח של, של הדף שלנו היום, הוא על פי הילקוט שמעוני, ובהמשך יתברר למה בחרנו דווקא את הנוסח הזה. למה בין סילוקם של צדיקים לחורבן בית המקדש, ולא למשל בין מיטתן של צדיקים לשריפת בית אלוהינו? בסדר? טוב, זה הנושא. אז את זה אנחנו הולכים לפתוח היום. נתחיל בכלי יקר, נבחין את ההבחנות שהוא מבחין בין שני המאמרים האלה בחזל, הוא מקשה את הקושיות שהקשנו, ומיד נגיע לפתרון שהוא נותן, ואחר כך נראה קצת יותר מתוך הכלי יקר ברב קוק. אומר הכלי יקר, קשיא נא הדדי, שני המאמרים האלה בגמרא בראש השנה ובמדרש בהלקוט שמעוני קשים אחד על השני. כי רבותינו זכרונם לברכה אמרו במסרת ראש השנה ששקולים הם. וכאן אמר גדול סילוקן, לפי הנוסח היותר מדויק, קשה סילוקן. בכל אופן, גדול וקשה גם זה, יש, צריך להבחין ביניהם, אבל יותר. והבית ימין הוא רואה כי במדרש, בהלקוט שמעוני, הזכיר לשון סילוקן, ובגמרא אמרו מיתת צדיקים. ובמדרש הזכיר לשון חורבן בית המקדש, ובגמרא אמרו כשריפת בית אלוהינו. אם כן, לא, לא רק הוא הדבר. צריך להבחין מה באמת היחס בין שני המאמרים האלה. מתחיל הכלי יקר קודם כל בהבחנה פשוטה, ואחר כך אנחנו יותר נדייק איזושהי נקודה עקרונית. והביאור לכל זה, כי לשון חורבן בית המקדש מורה על הזמן שחומר הבית מעצים ואבנים נשאר קיים, אך שנחרב, כי יצא ממנו כל הדרו ועודו. דהיינו, סילוק מן הבית כל הדברים רוחניים שהיו בו. זאת אומרת, הביטוי הזה חורבן, גם היום למשל אנחנו מתייחסים, למשל נוכל לחורבה, מי שמטל ברמת הגולן למשל, אז הוא רואה כל מיני חורבות. עכשיו, מה אתה רואה כשאתה רואה חורבה? אתה רואה איזה שארית של אבנים. או אם הבית עשוי מעצים, אתה רואה איזה שארית של עצים. כלומר, כשמשהו חרב, זה אומר שנכון שהגוף של הדבר חרב, אבל עדיין יש איזה שארית לגוף הזה. אם לא הייתה חורבה בכלל, אז לא אומרים חורבה. אין פה כלום. המקום הזה שומם, המקום הזה כלום, לא נשאר כלום. ברגע שאנחנו אומרים יש כאן חורבה, זאת אומרת שיש כאן משהו. כלומר, חומר הגלם, לפחות חלקו, נשאר. למשל דוגמה, כשחזל אמרו, כל המשמח חתן וקלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. מה זאת אומרת? שחז ושלום ירושלים לא נמחקה לחלוטין. היא חרבה, יש כאן חורבן, אבל נשאר כאן איזה ראש, יש כאן איזה משהו. יש כאן איזה שארית שעליה אפשר לבנות את השלב הבא. אז כשאנחנו משתמשים, אומר הכלי יקר, כשחזל משתמשים, בביטוי חורבן, אין הכוונה, בעיקר אין הכוונה, לחורבן הגשמי, כי יש כאן עדיין מציאות גשמית, אמנם האבנים לא עומדים בדיוק על טילם, אלא יש כאן איזה שארית כמו שאמרנו, אבל לפחות הגוף, החומר, לפחות מסוים של המבנה הזה, עוד קיים. נו, אז מה זה חורבן? אז החורבן מבטא לא את העיקר במילה חורבן, היא לא הממד הפיזי של החורבן, אלא הממד הרוחני. זאת אומרת, בכל בית, אצל כל משפחה, יש שני רבדים. יש רובד שהוא הרובד של המבנה החומרי, הלבנים וכו', ויש את הרובד הרוחני של האווירה בבית, הכיוון של הבית, המגמה של הבית וכו'. נכון? אז גם בית המקדש יש לו שני חלקים. חלק אחד זה החלק החומרי, שאנחנו לא מזלזלים בו, הוא חשוב, אבל חלק שני הוא החלק הרוחני, התוכן, המהות, המשמעות שנראה אותה בהמשך. אז כשחזל אמרו חורבן בית המקדש, אומר הכלי יקר הם התכוונו, שאומנם הבית הפיזי חרב, אבל הוא לא, אם אפשר לומר, בטל לחלוטין, יש כאן איזה שארית חומרית, אבל מה שחרב יותר, כשחזל משתמשים במילה חורבן, זה הצד הרוחני. זה הצד הפנימי, זה הצד של התוכן, זה הצד של המהות, זה הצד של המשמעות. המשמעות הפנימית. אני חוזר שוב רגע. והביאור לכל זה, כי לשון חורבן בית המקדש מורה על הזמן שחומר הבית מעצים ואבנים נשאר קיים, כמו שאמרנו, חורבה. אך שנחרב, אמנם לא, הבית לא בנוי, הבית חרוב, זה נכון, כי יצא ממנו, אבל מה בעיקר החורבן? החורבן הוא לא החומר הפיזי, כי יש כאן עוד שארית, כמו שאמרנו, אלא כי יצא ממנו כל אדרו ועודו. עוד ואדר זה יותר התוכן שלו, המשמעות שלו, הערך הרוחני שלו. דהיינו סילוק מן הבית כל הדברים רוחניים שהיו בו. דרך אגב, גם המילה סילוקן, או בארמית סליקה, צדיקים מסתלקים מן העולם. לעשות מסתלקים מן העולם. הם לא נעלמים. הם מסתלקים מן העולם. זה כמו שאני אומר, תסתלק מפה. להבדיל, כן? אז אולי אתה לא תהיה באולם הזה. אתה תהיה בחדר מדרגות. כלומר, לסלק מישהו, זה לא, חס ושלום, לא יודע איזה מילה להגיד, מה נגיד? להשמיד אותו. למוסס אותו מן המציאות. לא, הוא פשוט מסולק מכאן, אבל הוא נמצא במקום אחר. אז הביטוי הזה, סילוקן של צדיקים, זה בא לומר שהצדיק מסתלק. גם יש פירוש של הביטוי סליקה בארמית, סליק ואזיל, שסליקה זה גם לעלות, להתפתח. כלומר, הצדיק המסתלק מן העולם, הוא בעצם יוצא מן העולם, במרכאות הנמוך השפל שלנו, ועולה סליק לאיזה עולם יותר עליון. אז כשחזל השתמשו בביטוי סילוקן של צדיקים, זה אומר שהממד הרוחני הסתלק. ולכן זה מדויק לגמרי. הילקוט שמעוני מדויק. קשהו סילוקן של צדיק, או סילוקו של צדיק, או סילוקן של צדיקים, יותר מאשר חורבן בית המקדש. מה חרב בחורבן? בעיקר הצד הרוחני, כי יש עדיין חורבה, הצד הגשמיות קיים. אז כשצדיק מת, יש שני דברים. א', הגוף שלו מת, זה נכון, אבל ב', הנשמה מסתלקת מאיתנו, היא הולכת למקום אחר, אבל איתנו היא כבר לא. אז חורבן בית המקדש, שהוא הביטוי, או הייתי אומר ככה, אם הממד העיקרי בביטוי חורבן בית המקדש, הוא החורבן של הממד הרוחני, זה בדיוק מה שקורה כשצדיק מסתלק. ההשפעה הרוחנית שלו על המציאות נעלמת. היא מסתלקת. נקרא עוד טיפה לפני השאלות ברשותכם. עוד פעם, והביאור לכל זה כי לשון חורבן בית המקדש מורי על הזמן שחומר הבית מצים ואבנים נשאר קיים, אך שנחרב. אבל מה בעיקר נחרב? כי יצא ממנו כל הדורו ועודו. התוכן הרוחני נחרב. דהיינו סילוק מן הבית, כל הדברים רוחנים שהיו בו. לכן הצדיק המסתלק, זאת אומרת שהצד הרוחני שלו מסתלק מן המציאות, עובר למקום אחר, והוא פחות יכול להשפיע פה, וזה מזכיר, וזה בדיוק כמו שחזל אמרו, חורבן בית המקדש, שעדיין החורבה קיימת, אבל הצד הרוחני כבר איננו. לעומת זאת, עד לכאן הילקוט, אבל בגמרא במסרת ראש השנה, אבל לשון שריפת בית אלוהינו, גם היום שאנחנו משתמשים בביטוי חורבה או בביטוי שריפה, כשדבר נשרף, בוודאי אם מדובר על עצים, אז זה כיליון מוחלט. נכון, כל מי שפעם עשה מדורה, אז הוא יודע שהעצים נשרפים ובסוף אין עצים. זאת אומרת, צריך בסוף, זהו, לא נשאר כלום. השריפת בית אלוהינו, בניגוד לחורבן בית המקדש, זה כיליון של החומר. זה לא רק שהצד הרוחני נעלם, והחומר עדיין קיים אמנם בצורה חריבה, אבל קיים. אלא שריפת בית אלוהינו זה שגם הצד הרוחני וגם הצד החומרי נגמר, זהו. ולכן השריפה היא יותר מדגישה את הצד החומרי. אין יותר חומר. ולכן גם הביטוי מיתתם של צדיקים, מה מת בצדיק? הגוף. מה לא מת בצדיק? הנשמה. ברור. לכן זה מדויק לחלוטין. מצד אחד, כשחזל ידברו על מיתתם של צדיקים, הם ידברו על שריפת בית אלוהינו. כשחזל ידגישו את הצד החומרי של הצדיק, הם ידגישו את הצד החומרי של המקדש. שכשהצד החומרי של הצדיק מת, אז גם הצד החומרי, אפשר לומר, של המקדש, מת. אבל עדיין הצד הרוחני קיים. אבל כשחזל ידגישו שאפילו הצד הרוחני נעלם אצל הצדיק, אז ממילא גם הצד הרוחני שבמקדש, גם הוא נעלם. בסדר, זה ברור או לא? נקודה מאוד עקרונית. לכן, קודם כל לגבי הניסוח, היחס בין מיתתן של צדיקים לשריפת בית אלוהינו, אל מול היחס שבין סילוקן של צדיקים לחורבן בית המקדש. קודם כל, היחס הזה הוא מדויק. המילים כאן מדויקות. עכשיו צריך להסביר את המילה שקולה מול המילה קשה. טוב, אז זה כבר מתחיל להיות ברור. אבל בואו נתקדם עוד טיפה. אבל לשון שריפת בית אלוהינו, קשה מזו, כי נוסף על סילוק הרוחניות משם, גם החומר נשרף. לכן, כמו כן בצדיקים, כשמזכיר לשון מיתה, כשאומרים צדיק מת, הכוונה הוא מדבר כנגד החומר, כי הגוף מת, אבל הנשמה אינה מתה, כי חיה. אבל לשון סילוק שייך על הנשמה, ולא על הגוף, כי היא לבדה העולה. כמו שנאמר, ריח בני אדם העולה היא למעלה, הרוח. והנה מיתת צדיקים, עכשיו אנחנו נכנסים יותר מדויק. אם כן, לגבי הממד החומרי, שבא לידי ביטוי בגמרא במסכת ראש השנה, מיתתן של צדיקים, שריפת בית אלוהינו. לכן ברור שביחס לממד החומרי, הפיזי, ברור ששקולה מיתתן של צדיקים, כשריפת בית אלוהינו. כלומר, הממד של, אם אפשר לומר, חורבן הגוף, חורבן החומר, הוא שווה, נראה בהמשך למה, הוא שווה בין הצדיק לבין בית המקדש. כי מה מת פה? מה חרב פה? או יותר נכון, מה נשרף פה? הממד החומרי. לכן ברור שביחס לממד החומרי, אם מיתתו של צדיק יש בה איזשהו נזק, איזשהו חיסרון, וחורבן בית המקדש, ודאי שיש בו חיסרון, אז אם אנחנו דנים מצד החיסרון של הגוף, מצד החיסרון של החומר, החיסרון של החומר שווה. פה אתה רואה שקלה החומר, הצדיק מת, ופה אתה רואה שקלה החומר, נשרף בית המקדש. אז מצד החומר שבצדיק, ומצד החומר שבמקדש, שקול, שקולה מיתתן של צדיקים, כשריפת בית אלוהים. זה ברור. אבל מצד הרוח, מצד המשמעות, אז פה זה מפתיע. קשה סילוקן של צדיקים יותר מאשר חורבן בית המקדש? כלומר, כשהרוחניות, אם אפשר לומר של הצדיק בדור, או צדיקים בדור, כשהרוחניות הזאת מסתלקת, זה יותר חמור, זה יותר קשה, זה יותר גדול, מאשר כשהסילוק הרוחני ממקור הקודש המקדש מסתלק? זה נשמע קצת לא מובן. בואו נתקדם עוד טיפה. והנה מיתת צדיקים, אני חוזר שוב לקטע שעצרנו, דהיינו הדבר הנוגע בחומר גוף הצדיק, ודאי דבר זה שקול כשריפת בית אלוהינו, החומר של בית המקדש. אז חומר מול חומר שווה. אבל סילוקן של צדיקים, דהיינו רוח בני האדם המסתלק ועולה למעלה, דבר זה מתייחס לחורבן בית אלוהינו, דהיינו יציאת הרוחניות משם. טוב, זה בסדר, אז הגוף מתאים לגוף והנשמה מתאימה לנשמה. החומר לחומר, רוח לחומר. הבנתי, הרוח, החומר לחומר, רוח לרוח. הבנתי. בסדר, אבל למה קשה? למה גדול? למה אתה חמור? ומה שאמר שזה גדול מזה, שימו לב, לפי לכלי יקר כנראה היה נוסח גדול, אבל בדקנו היום והנוסח הוא קשה. זה נוסח יותר מדויק. ומה שאמר שזה גדול מזה, שימו לב איזה הגדרה, לא שזה גדול במהות. כלומר, ברור שמצד המהות, חורבן בית המקדש הוא הרבה יותר גדול מאשר סילוקם של צדיקים. למה? נעשה רגע פוס, נקפוץ רגע לרב. תסתכלו רגע ברשותכם במקור 4 ו-5. נתחיל אולי ב-5. כשאנחנו מתפללים ותבנה בית המקדש במהרה בימינו, מה אנחנו רוצים שיבנה? מה חסר לנו בעצם? אומר הרב בעולת ראייה, ההכרה באה, כשאדם מגיע להכרה, שכל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הערת החיים הכלליים. כלומר, יש מקום אחד במציאות שנקראת עולם הזה, מקום אחד, שהוא מקור הופעת הרוחניות בעולם שלנו. אבן השתייה ממנה הושתת העולם. כשחורבן הבית, כשהבית חרב, זאת אומרת שאותה מקוריות רוחנית לא נמצאת במקורה ולא יכולה להשפיע על כל המציאות שלנו. ולכן כשאדם הגיע להכרה מה זה חורבן בית המקדש, הוא בעצם מבין שהמקור של הופעת החיים נעלם. זה כמו חס ושלום, זה כמו האדם בלי מוח, אדם בלי לב. מה שמשפיע, אותו כוח שמשפיע את מקוריות החיים, את עצם החיים, אותו כוח חסר. טוב, אז איך אפשר לחיות בלי מוח ובלי לב? אז כנראה שבית המקדש של מעלה עדיין משפיע זה לחלוכית של מוח, לחלוכית של לב. למרות שבית המקדש של מטה חרב, ויש איזו גרעיניות של בית המקדש שתמיד יחיה וקיימת. אבל ברובד של ההופעה בעולם הזה, כביכול אנחנו בלי מוח ובלי לב, כפי שמופיע בכוזרי. כמעט בלי מוח ובלי לב. לכן אומר הרב במקור 5 שוב, ההכרה באה, כשאדם מגיע להכרה באמת עליונה, שכל הקלקולים הפרטיים, כל סוגי הקלקולים, בכל תחומי החיים, לכלל, לפרט, בחומר, ברוח, בכל התחומים, כל הקלקולים שאנחנו מעלים על דעתנו, כל מה שאנחנו מכירים מהכותרות של העיתונים במשך 2000 שנה מאז חורבן הבית, כל זה תוצאה של חסרונה, באים רק מחסרונה של הערת החיים הכלליים. אין איזה מקור שמשם יוצאת, משם יוצא מקור האור. חורבן בית המקדש, מפרט הרב יותר, חורבן בית המקדש, שנוטל כבוד מבית חיינו, הוא הגורם שעולמנו נחשך. אותו מקור אורה, אותו מוח ולב שמזרים חיים לכל האיברים, נדם. נדם בהופעתו. בשורש הרוחני הוא עדיין קיים. ירושלים של מעלה תמיד קיימת. והיות ובעולם שלנו נוטל כבוד מבית חיינו ועולמנו נחשך, והנשמות סובלות מצרים ומחשקים. ועל כן באים הגרונות הנוראים, המסבבים כל חטא, כל אבון וכל פשע. חטא שוגג, אבון מזיד לתאבון, פשע מזיד להכיס. כל הקלקולים הפרטיים, הכלליים, בכל התחומים, הכל כתוצאה מחורבן מקור ההערה. ולכן למשל הרב בספר אורות, מקוצר מקום נכנס רק זה, אבל כדאי לראות שם באורות התחייה פסקה ה', אומר הרב בארבע, המקדש זהו המכון של הקולטוס הדתי, זה הכאן, נקודת התשתית, נקודת המוצא, של התרבות הדתית. העתיק אשר יהיה חדש לעד אותה מקוריות אלוהית שהיא עוד תתחדש בזאת השם. אשר ייקח חרם, אותה מקוריות אלוהית, נקייה, טהורה. אשר ייקח חרם את האליליות עם תואבותיה ונתן לאנושיות בסיס טהור ונשגב לחיי הרוחניים. תראו את המשפט הבא. במקום אחד במלוא התבל, יש מקום אחד על פני כדור הארץ. כדאי לה לאנושיות לראות את עצמה בתומת ילדותה, בחוסן גבורת הנער ובזיו עדן של עליית הנשמה הכללית. כלומר, יש מקום אחד במציאות שהוא בעצם התרכיז הרוחני של מקור ההערה הרוחנית לכל המציאות כולה. זה המקור. זה המקום. עכשיו, אנחנו לצערנו הרב, לא רוצה להגיד את המילה הנוראית הבאה, ולצערנו הרב התרגלנו שאפשר לחיות בלי בית מקדש. אבל זה כמו שאדם היום שמבין שהמוח והלב זה מקור החיים, זה כמו שאדם לא יכול להתרגל לזה שהוא חי בלי מוח. איך אתה יכול לחיות? אין מוח, אין חיים. אין לב, אין חיים. איך אפשר לחיות בלי מקור החיים? אז באמת, מקוריות החיים הרוחנית הזאת היא קיימת בתשתית הרוחנית. אבל במציאות המעשית אין לנו אותה. ולכן, על זה אנחנו אבלים. לכן, מקום אחד במלוא התבל, כדאי לה לאנושיות, שתראה את עצמה מול המראה בתמימות, בשלמות, בתהרה, בנקיות הילדותית. הילד ביסודו הוא טהור. רק אחר כך, כשהוא מתחיל לגדול ופוגש את שוק החיים וכל המעטפת החיצונית של הצביעות של החיים וכו' וכו', אז הוא מאבד קצת לצערנו רב את התמימות שלו, את השלמות שלו. אז מקום אחד יש בהיסטוריה, או בגיאוגרפיה נקרא לזה, זה לא גיאוגרפיה, יש מקום אחד שבו האנושיות נמצאת בתמימות, בשלמות הילדותית התאורה שלה. בחוסן מצד שני, בחוסן גבורת הנער. אצל הילד יש תמימות, אבל אין לו חוזק. אצל הנער יש חוזק, אבל הוא איבד את התמימות. אז מקום אחד מצד אחד הוא מאחד את הצד של התמימות של הילדות, מצד שני את החוסן, את הגבורה של הנער. ולמעלה מכל זה, הוא בזיו עדן של עליית הנשמה הכללית, אותו תוכן אלוהי מוחלט. החתומה בחותם עם פלאות זה העתיק ישראל עכשיו. אז ברור שחורבן בית המקדש הוא מצד האמת המהותית הוא הרבה יותר קשה מסילוקם של צדיקים. כי עם כל הכבוד לצדיקים שבכל דור ודור, כולל אפילו אהרון הכהן, עם כל הכבוד, חורבן בית המקדש זה מקור ההערה. זה מקור הכל, זה מקור היש. ולכן אומר הכלי יקר, אני חוזר רגע. עמודה למטה בצד ימין. ומה שאמר שזה גדול מזה, כלומר גדול סילוקן של צדיקים, או קשה סילוקן של צדיקים, יותר מחורבן בית המקדש, לא שזה גדול במהות. במהות ודאי שחורבן בית המקדש גדול. כי זה מקור האור. וכשמקור האור קווה, חז ושלום, אז כל הקרניים לא מופיעות. אין שמש. אז מצד המהות, ברור שחורבן בית המקדש יותר קשה מסילוקן של צדיקים. אבל, אלא, שהנזק המגיע לעולם, מצד המהות, הנזק של חורבן בית המקדש יותר חמור. אבל מצד המציאות, הביטוי בעולם, מצד מה שאנחנו קולטים כבני אדם, אלא שהנזק המגיע לעולם בסילוק נשמת הצדיק, הוא גדול מן הנזק המגיע לעולם בסילוק הרוחניות מן הבית מקדש. לא כי זאת האמת, אלא כי זה הרושם שאנחנו מתרשמים. זה הרושם שלנו. לצערנו הרב, אני אומר דברים לא קלים להגיד אותם, אבל לצערנו הרב יותר קשה לנו שאדם צדיק, אדם שאנו קשורים אליו, ודאי אם הוא היה אדם בעל ערך וכו', נפטר מן העולם, יותר קשה לנו הפער, האובדן, חוסר ההערה, הסילוק הזה, העוד והאדר שחסרים פה במציאות, יותר קשה לנו, אני אומר משפט שאסור לי לומר אותו, אבל מצד הרושם שזה עושה בנפש, אולי זה יותר קשה לנו אפילו מספר תורה שנשרף. זה יותר קשה לנו חד ושלום מבית כנסת שנחרב. זה יותר קשה לנו, מה אומר הכלי, מה אומרת הגמרא? מה אומר המדרש? יותר קשה לנו מחורבן בית המקדש. לא מצד המהות. מצד הרושם עלינו, מצד המציאות. אני לא רוצה לעשות פה סקר עכשיו. אבל נראה לי שזה לא רחוק מהמציאות מה שעכשיו אנחנו אומרים. שספר תורה שנשרף, לצערנו הרב, יחב לנו אולי פחות מאשר צדיק שאנו קשורים אליו שנפטר. כי את הצדיק אנחנו מרגישים, את הצדיק אנחנו פוגשים. עם הצדיק תכף נראה אנחנו חיים. ספר תורה זה קלף, זה אותיות. בית מקדש זה, או בית כנסת או בית מקדש זה מבנה. ככה נראה לנו. מצד האמת חורבן בית המקדש הוא יותר חמור. אבל מצד הרושם שהחיסרון עושה עלינו, מצד שאנחנו קולטים את זה, סילוק של צדיק זה דבר קשה. רק עוד טיפה. ומה שאמר שזה גדול מזה, לא שזה גדול במהות, כמו שראינו בעולת ריאה ובאורות, אלא שהנזק המגיע, התולדות שאנחנו מתרשמים מהן, אלא שהנזק המגיע לעולם בסילוק נשמת הצדיק הוא גדול מן הנזק המגיע לעולם בסילוק הרוחניות מן הבית מקדש. אני חייב לומר, בואו נרגע נדבר על דברים פשוטים. יש לפעמים, ככה אמור להיות, אנשים שבאמת קשורים לצדיקים. שבאמת קשורים לתלמידי חכמים. תחשבו רגע, אדם למשל קשור לתלמיד חכם במשך 40 שנה, 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה. התלמיד חכם הזה גידל אותו, העמיד אותו על הרגליים, את המשפחה שלו, את הילדים שלו, את הנכדים שלו, הכל. והצדיק הזה הגיע הזמן לו להיפטר מן העולם, בין 120, מה אפשר לעשות? ופתאום מי שהעמיד אותך על הרגליים נעלם. זה כאילו משהו בך נקרא. לצערנו הרב, אנחנו לא מרגישים את הרגשה הזאת ביחס לספר תורה באחד. ספר תורה, יש עוד ספרי תורה. בית כנסת, יש עוד בית כנסת. חורבן בית המקדש, לצערנו הרב, כבר הספקנו לשכוח 2000 שנה. הייתי אומר את זה אולי בצורה קצת אחרת. סליחה. מהצד האובייקטיבי, מצד הנשמה, ומצד, הייתי אומר, ההשכלה, ודאי שהנזק כתוצאה מחורבן המקדש הוא יותר גדול מאשר הנזק, מאשר סילוקם של צדיקים. אבל מצד ההרגשה ומצד החושים, לא מצד האובייקטיבי, הנשמה והשכל, באופן יחסי השכל, אלא מהצד הסובייקטיבי שלנו, מצד ההרגשה והחושים שלנו, סילוקם של צדיקים יותר קשה לנו. מישהו חולק על זה? זה נכון או לא נכון? מה? קודם כל זאת עובדה. כלומר, זה נכון שזאת עובדה. יכול להיות שזה סוג של קלקול, אבל זאת עובדה. אבל הקדוש ברוך הוא ברא ככה את הנפש האנושית, מה אפשר לעשות? את שמעת שאני מתלהם? האם הייתה פה התלהמות? לא, אני שואל רגע. כעס כלפייך. למה את כזאת רגשית? למה בכזאת סובייקטיביות? זה קשור לשבוע שעבר. חס ושלום. אין לי שום כעס על אף אחד, בטח לא כלפייך, אין לי מושג מי את, מה את? למה שאני חס עליי? חס ושלום, אם הרגש שאני כועס אליך, אני מתנצל מראש, אני לא יודע על מה, אבל אם ככה הרגשת, אני מתנצל. זה בדיוק מה שאני אומר. אז זה בדיוק מה שהכלי יקר אומר, זה בדיוק מה שהילקוט אומר. שהיות ואנחנו בני אדם, אני רוצה להגיד את זה רגע, בואי נגיד את זה בצורה חיובית, בסדר? כתוב בגמרא, אני בבלי טיפשי, אלה הבבליים הטיפשיים, שמנשקים ספר תורה ולא מנשקים תלמיד חכם. תכף נראה למה צריך לנשק תלמידי חכמים. יותר מאשר אפילו ספר תורה. אבל עובדה, שאנחנו מנשקים ספר תורה יותר מתלמידי חכמים. אבל מי אומר שזה נכון? אני בבלי טיפשי. אז אותו דבר פה לצד השני, לצד ההפוך. העדר שאנחנו מרגישים בעולם הרגשות, הרי סוף סוף כמו שאת אומרת, בצדק, אנחנו סובייקטיביים, אנחנו מרגישים, אנחנו חשים וכו'. העדר שאנחנו מרגישים שצדיק נעלם מן המציאות, מצד הרושם שזה עושה עלינו, הוא יותר גדול, ואני שוב פה אומר את המילים, לצערנו הרב, כי מצד המהות זה לא ככה, לצערנו הרב הוא יותר גדול מאשר ספר תורה שנשרף, בית כנסת שנחרב, בית מקדש שנחרב. חז"ל אמרו, זה לא אני אומר, מה אתם באים אליי בטענה? מה? אי אפשר לחלוק על חז"ל, לא חולקים. הדעתך לא חשובה ביחס לחז"ל. חז"ל דוברים אמת, זה שאנחנו לא מבינים. תראה, השעה עכשיו 10:55. מסורת בידינו שיש לנו עוד זמן עד שהשיעור הזה יסתיים. בוא נתקדם רגע קצת. אבל אני לא אפח שתפרוק בו את הדמיונות שלך, סליחה. אפשר לפרוק את הדמיונות בחוץ. אני רוצה ללמוד תורה. עכשיו הוא ממש נפגע, ראי? אבל הוא חסין אש, הוא אדם עם זכר. חוץ מזה אנחנו חברים כבר הרבה שנים, כבר זמן, כבר שנה, אז אנחנו מתקשרים בסדר. כן. בבקשה, עוז. כן. כלומר, אומר עוז, יכול להיות שאדם עליון, אדם גדול, אדם רוחני, אדם כללי וכו', הוא צריך להגיע למצב שלא יהיה לו קשה סילוקן של צדיקים יותר מחורבן בית המקדש. בסדר. אבל בינתיים, רוב בני אדם, ככה מרגישים, ככה חשים. מה? זה מה שאני מנסה להגיד, אני רוצה אבל להעמיק, אנחנו בהקדמה של השיעור הזה, אולי גם בכלל הנושא.
בסדר?
מה? מה זה קשור לפה? לא הבנתי מה הקשר.
זה כמו אותו דבר שניסר ספר
תורה ביחס לעם. לא, שבירת הלוחות זה סוגיה, אתה רוצה? בואו נתקדם, אני מבטיח 90% מהקושיות ייפטרנה. אלון, בבקשה, כבר נותן לך לדבר, אני רואה אותך, זה בסדר. אחרון חביב, זה בסדר, כן.
אבל לפי התיאורים של הרב, של מה בית המקדש גורם לאדם להרגיש, אז איך הייתה התנהגות
מושחתת,
לפני שבית המקדש
היה קיים? שאלה יפה. זה לא הנושא של השיעור היום? בבקשה. שאלה יפה, בית המקדש עוד לא קיים.
בית המקדש היה קיים, הכלי יקר היה כותב גם כן שקשה סילוקם של סילוקם.
יכול להיות שלא, זה לא כלי יקר, זה הילקוט. ודרך אגב, הילקוט הזה על פי פסוקים של נבואות ישעיהו, שהם סביב החורבן. העזרה לחורבן והחורבן.
מה שמוביל שכנראה שצדיק משמש בתור בית המקדש?
לא יודע, תכף נראה. האם היום אתם חולקים שלצערנו הרב זה ככה? זה ככה. אתה חולק על זה?
לא
חולק, זה ככה. טוב, האם אפשר יהיה להתקדם היום? בבקשה.
זה לא אמור להיות ככה
ש... אני לא, כשיהיה בית מקדש נדבר.
זה לא אמור להיות ככה ש...
כרגע עובדה שזה ככה. בסדר? אני יכול לשאול שאלה אישית רגע? שאלה אישית, בסדר? אפשר לשאול שאלה אישית? יפה. מי בפעם האחרונה בכה בתשעה באב? יפה, מי בפעם אחד הצביע? שניים. אפשר לעשות שידור לך אגב. מה אמרתי סך הכל? שימו לב, בלי עין הרע יושבים פה נראה לי כ-100 אנשים עכשיו. בסדר? נראה לי אולי אפילו יותר, לא ספרתי. שניים אמרו שהם בחו בתשעה באב על חורבן בית המקדש, בשנים האחרונות. אני לא זוכר את עצמי מתי בכיתי, אני חייב להודות. גם אם אני מגיע לכותל, ואפילו מול אבן השתייה. תגידו לי, מישהו פה היה בהלוויה של הרב אליהו? מישהו בכה פה? כן, אני אתמול הייתי בהלוויה, בכיתי בהלוויה. של אדם צדיק, לא רב, לא תלמיד חכם, אדם מן המניין. אבל באמת צדיק. עובדה. אז על מה אנחנו מתפלפלים פה? יושבים על הרצפה, מדליקים איזה נר, מכבים קצת את האורות. עושים איזה מנגינה של קינה והולכים הביתה. לצערנו הרב, עוד פעם, אני לא מתלהם. מצייר מציאות. לצערנו הרב. מתי אנחנו הצלחנו, במחאות גם איזה מילה הזויה, הצלחנו לפקוט, לא צריך להצליח לפקוט, זה אמור לפרוץ באופן טבעי. מתי עבדנו על עצמנו להגיע למצב של בכי? זה הזוי המשפט הזה. אבל זאת עובדה. זאת עובדה שאחוז אחד או מקסימום 2% פה אמרו. שהם בוכים על חורבן בית המקדש?
אה, אני חושבת שכמו
שאנחנו אומרים כאן, שבן אדם... רגע, אני חייב רגע לעשות סדר. יש, אם את שמה לב, 4 מקורות של הרב קוק. 2, מקור 4 ו-5, כדי להסביר שמהות הנזק של חורבן הבית הוא יותר מאשר במהות של מיתת צדיקים או סילוקן של צדיקים. יפה, אבל יש עוד 2 מקורות. מקורות 6 ו-7. מקורות 6 ו-7 אמורים להסביר לנו מדוע הרושם שמיטת צדיקים עושה עלינו, או סילוקן שצדיקים עושה עלינו, יותר גדול מחורבן בית המקדש. מישהו חשב שהוא הכין את הדף מקורות הזה? תאפשרו לי. מה השאלה תכף?
ברגע שבן אדם בוכה על קלקול שקורה לו בחיים, בסופו של דבר, הוא כן איכשהו, אני לפעמים מקשר את זה, כן המציאות הכללית שמקולקלת לדעת.
ברור, זה בדיוק מה שהרב כותב. בדיוק מה שהרב כותב. שכל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הרת החיים הכללים, שזה חורבן בית המקדש. אוקיי, נבדוק אותך בעקיפין. בואי נדבר בצורה ישירה. רבותיי, סליחה שאני אומר. יש כאן איזה דבר שאני מוחה עליו באופן עקרוני כבר הרבה מאוד שנים. מה המחאה? שהרבה פעמים אנחנו לומדים אידיאלים, ובמציאות אנחנו מאוד רחוקים מהאידיאלים האלה, מסיבות אמיתיות יותר או אמיתיות פחות, אבל זאת עובדה. ואנחנו מתחמקים להכיר במציאות, ודנים באידיאל. אז אחרי שיגמר השיעור נחזור למציאות, אז כל השיעור הזה לא שווה כלום, כי הכל יתפרק מול הפנים. אז מה, אנחנו עובדים על עצמנו? לכן תרשו לי להיות קצת מציאותי. קצת אמיתי. קצת ישר. קצת, מותר, קצת. אנחנו מתקדמים, רבותיי. בבקשה. מה אני אעשה? הוא מסביר כל כך יפה.
אדם שהיה בעצם ניצול עם חורבן הבית, אם היית משווה אותו לנצדיק שמת באותה תקופה, מה הוא היה אמור להגיש?
מישהו כבר שאל את זה מאחור. טוב. לירן צדוק מקרני שומרון. שלום לירן, מזל טוב. טוב, זה בינינו, זה... אני הייתי מסביר כך. זה שאין היום בית מקדש, זה פחות מרגיש לנו חוסר. המילה מרגיש היא נכונה. אמרתנו, רגשות וחושים. אך כאשר הסתלק צדיק, זה חוסר שיורגש, שאין כדוגמתו. זה מה שהשתדלתי לומר. וכן יוני אומר, האם התורה לא צריכה להראות לנו את האידיאל שאנחנו צריכים לשאוף אליו? ודאי שכן. התורה צריכה להראות לנו את האידיאל, ולכן האידיאל הוא שחורבן בית המקדש במהות הוא יותר מאשר הנזק בסילוקו של צדיק. אבל כרגע יש לנו רושם מסוכו של צדיק יותר מאשר חורבן בית המקדש, ואת זה אנחנו רוצים לברר. בדיוק את זה אנחנו רוצים לברר. לכן לא את החולשות שלנו כבני אדם, החולשות הן מציאות, קודם כל הן חולשות, בית הן מציאות, אז נע קודם כל להיות מודע לחולשה, ולכן היה חשוב לי למשל להביא שני מקורות ברב, כדי רק לדייק את המשפט של הכלי יקר, ומה שאמר שזה גדול מזה, לא שזה גדול במהות. לכן צודקות וצודקים. נכון? במהות ודאי לא גדול. אבל מבחינת הרושם, החלה שלנו, ולכן אמרתי נראה לי כבר לפחות 8 פעמים, לצערנו הרב, נראה לי שאמרתי את הצוות הזה כבר כמה פעמים היום, כחולשות זאת עובדה. אז אנחנו רוצים להסביר את החולשה. ורוצים להתרומם למדרגה של תיקון. בשביל זה יש המשך לשיעור הזה. אם יתאפשר לי, בבקשה. יפה. יפה. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, שסילוקו של צדיק הוא יותר הרגשה, וסילוקו של צדיק הוא עדיין קיים, כי לצערנו הרב, כלומר, שמחתנו הרבה, יש הרבה צדיקים. לצערנו הרב, יש הרבה צדיקים שמסתלקים. חורבן בית המקדש היה פעם, פעמיים, זהו. אתה צודק. טוב, בואו נתקדם, מבטיח לכם, בסוף נצא מכאן עם איזשהו סוג של פתרון, בסדר? הלאה. אני חוזר שוב לכלי יקר. ומה שאמר שזה גדול מזה, מה שלום המזגן, דרך אגב? מה איתו? כלומר, אין הלכה בשולחן ערוך, זכר לחורבן לא להדליק מזגן, זה לא כתוב. תודה רבה. איפה ש... אוקיי, העיקר שנתקרה קצת. לא, טוב. חורבן מזגננו, הלאה. ומה שאמר, בואו נתקדם. ומה שאמר שזה גדול מזה, לא שזה גדול במהות, אלא שהנזק המגיע לעולם בסילוק נשמת הצדיק הוא גדול מן הנזק המגיע לעולם בסילוק הרוחניות מן בית המקדש. זה מזכיר קצת מה שחזל אמרו, ויצא יעקב, יצא צדיק מן העיר, פנה זיווה, פנה עודה, פנה הדרה וכו'. אז הנזק המגיע לעולם בסילוק נשמת הצדיק הוא גדול מן הנזק המגיע לעולם בסילוק הרוחניות. אז במהות ודאי שחורבן בית המקדש יותר חמור, אבל מבחינת הנזק שהרושם עושה עלינו, סילוקם של צדיקים יותר. למה? כי יש לדקדק. גם הביטוי הזה, קשה הוא סילוקן של צדיק, או סילוקן של צדיקים, לפני מי שאמר והיה העולם. מה זה הביטוי הזה לפני מי שאמר והיה העולם? למה לא לפני הקדוש ברוך הוא? מה זה הביטוי הזה? כי יש לדקדק מה הוא שאמר לפני מי שאמר והיה העולם. למה לא אמר סתם לפני הקדוש ברוך הוא? אלא אומר כלי יקר, ודאי שבא ליתן טעם. למה זה גדול מזה? עכשיו אנחנו מתקדמים. ואמר, לפי שהקדוש ברוך הוא אמר והיה העולם, בעשרה מאמרות נברא העולם, הוא אמר ויהי, ויאמר אלוהים יהי ויהי. אז מי שאמר והיה העולם, זה מבטא את הצד של הבורא בבריאה. מי שאמר והיה העולם, זה יותר הצד של העולם. יותר הצד של המציאות. יותר הצד של הבריאה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יקרא לפי הכלי יקר הזה, במקומות מי שאמר והיה העולם, לחדד שהקדוש ברוך הוא אמר ונהיה העולם. אז מצד העולם, מצד המציאות, מצד הבריאה, מצד בני אדם, מצד החולשות שלנו. בסדר? עוד פעם. ואמר לפי שהקדוש ברוך הוא אמר והיה העולם וחפץ בהווייתו וקיומו. עוד פעם. אלא ודאי שבא ליתן טעם, למה זה גדול מזה? ואמר, לפי שהקדוש ברוך הוא אמר והיה העולם וחפץ בהווייתו וקיומו של העולם, והעולם הזה במדרגת העולם יש לו את הכללים שלו, את הגבולות שלו, את החולשות שלו וכו'. ונפש הצדיק נותן יותר הוויה וקיום לעולם יותר מכל הרוחניות שהיו בבית המקדש. לא מצד המהות. מצד המהות הרוחניות שבית המקדש זה המקור, כמו שאמרנו מקודם. אבל מצד בני אדם, מצד הרושם שזה עושה עלינו, לפי שצדיק אחד יסוד עולם ונשמתו חצובה מתחת כיסא כבוד, על כן יש בה קדושה גדולה ונותנת הוויה וקיום לכל העולם. ותדע שכן הוא שהרי מביא על זה פסוק, זה הפסוק בישעיהו. הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו. ומה עם מה שמדבר בסילוקן של צדיקים? אלא ודאי בסילוק הנפש המשכלת היא שקרא חוכמת חכמיו, כי נפש המשכלת היא נותנת קיום והוויה לכל העולם וסילוקה גורם שעמודי העולם ירופפו מצד הרושם עלינו. כבר אנחנו נעמיק את זה, נחדד את זה, נדייק את זה, וזה דבר אמיתי ונכון. טוב, עכשיו אנחנו רוצים קצת להבין את זה. אז יש לפנינו שתי פסקאות. שתי פסקאות בעדר היקר, דברים נפלאים. אנשים שאלו אותי לא אחד ולא שניים, מה כדאי ללמוד בבין הזמנים? המלצה טובה, ספר עדר היקר. לפחות ספר עדר היקר, בלי אפילו המאמרים, מקווי הצון וכו'. לפחות חמשת ההקדמות, או חמשת הפתיחות, אם אפשר לומר, חמשת הפרקים הראשונים של עדר היקר. מא' עד ה' כולל. דברים נפלאים ביותר. זה ממש, א' זה ההספט של הרב חוק על חמי והדרת. רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, ובית, יש שם עקרונות רוחניים חשובים ביותר. אז יש כאן לפנינו ממש, במקור 6, קטע 1 מהקדמה א', מקור 7, קטע 1 מהקדמה ד'. הדברים יסודיים, תכף תראו. בואו נתחיל במקור מספר 6. הזכרנו את זה פעם, לא יודע מתי, אבל הנה הגיע הזמן אולי קצת יותר לחדד את הנקודה. רצינו ללמוד את זה דווקא במכון נורא, ונראה לי שלא למדנו את זה בסוף. למדנו את זה בסוף? למדנו. כן או לא? חושב שלא. האם למדנו כדי לחזור את זה? בואו נראה, קטע קטנצ'יק. בעת התמוטטות הרוח יושפל איש. בהתחלה לא יהיה ברור בכלל מה הקשר, עוד 10 דקות יהיה ברור מה הקשר. בעת התמוטטות הרוח יושפל איש. חז"ל אמרו בגמרא בכמה מקומות גם במדרשים, כל איש שבמקרא לשון חשיבות. למשל, המרגלים נקראו אנשים, אמרו חכמים, לשון חשיבות, לשון חשובי. הם היו המנהיגים, הם היו השרים וכו'. למשל, ילד בגיל 13 יודעים שהוא מקבל לבוא מצוות, מדיוק באחד הפסוקים, קשור למשפחת יעקב, ששם נאמר איש. אם כן, כל איש לשון חשיבות. אומר הרב, מה נותן חשיבות? מה עושה את האדם מלשון אדמה, איש? מה עושה אותו איש? אומר הרב, הרוח. הצד הרוחני שבאדם, הצד האלוהי שבאדם, הצד המוחלט האינסופי שבאדם, זה מה שהופך את האדם הפרטי, ותכף נראה, הלאומי והכלל אנושי, להיות איש. אבל כשהצדדים הרוחניים מתמוטטים, אם נתחבר רגע אלינו לנוסח שלנו, כשיש סילוק של צדיק, כלומר שהצד הרוחני נעלם, כשיש חורבן בית המקדש, יש עדיין חורבה, אבל הצד הרוחני של בית המקדש נעלם, אז מעין הדבר הזה, בעת התמוטטות הרוח, כשיש התמוטטות של הממד הרוחני, יושפל איש. עכשיו תראו מה הרב אומר, כאילו הוא נכתב בשבילנו. ואז כשחס ושלום, הצד הרוחני, הצד האלוהי, הצד האינסופי שבאדם או בחברה, הצד הזה מתמוטט ומסתלק ונעלם מהמציאות, אז האיש מגיע למצב שהוא שפל. כלומר, הצד היותר שפל שלו, היותר נמוך שלו, הצד הבהמי שלו, הצד האדמי שלו, ולא הצד האלוהי שלו, משתלטים על החיים. ואז למשל אומר הרב, בוא ניקח את הצד הכי תחתון של האדם שבאדם, איבד את האיש שבו, איש שפל, שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה. ואז אנשים, אדם פרטי או עם או אנושות, יעסקו רק בשאלה מרכזית אחת, או בעיקר רק בשאלה מרכזית אחת, והיא, כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החמר, האדם. זאת אומרת, האדם כמשל, אם אפשר לומר, בית, ואני לא יודע מה שאני אומר זה נכון עד הסוף, אבל אין ספק שאחד המרכיבים הכי בסיסיים בבית, למשל בית שיש שם תינוק, אז אחד המרכיבים הכי בסיסיים זה שיש שם חום נורמלי, חום ראוי. כלומר, אי אפשר לחיות בבית שקר מדי. נכון? אז יש איזה חום, איזה טמפרטורת גוף, וטמפרטורת חדר, וטמפרטורת בית, שבלעדיה אין חיים. אם החום יורד מדי או החום עולה מדי, יש כאן בעיה. אז האדם בשלב הראשון, כלומר, כשהרוח נעלמת ממנו, הוא מתחיל, ואז החיים נהפכים להיות, כמו שכאן הרב מתאר איזה שאלה מכנית, אז הוא שואל את עצמו שאלה מרכזית אחת. אני סך הכל אדם, בואו נעזור רגע לגננת, אני סך הכל חול ומים, איזה מין בוץ. והבוץ הזה צריך לתפקד והוא צריך לחיות. אז איך אני דואג, אני אומר זה במילים פשטניות מדי, איך אני דואג להישרדות הכלכלית שלי? זהו, אז הכלכלה, הפרנסה, תופסת מקום מרכזי. הרב יקרא לזה עוד מעט, שאלת הלחם. שאלת הלחם שהיא שאלת הקיום הבסיסי של האדם. אז בעת התמוטטות הרוח יושפל איש. שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה. כלומר, איך משיגים עצים להשיג את התנור הקטן? התנור זה הקיומי, אמרנו, הישרדותי. והאדם יהיה עסוק כל הזמן בלהשיג עצים כדי להשיג את התנור הקטן שהוא עצמו, לחמם על ידו את בית החמר, את בית החומר, את בית הבוץ הזה, האדם. והעצים הללו עולים ביוקר. להשיג עצים, להשיג את התנור הקטן שהוא האדם. בקיצור, הנמשל, להשיג פרנסה, מעמד כלכלי, תקין, זה לא דבר פשוט. לא של אדם פרטי, לא של עם ולא של אנושות. לכן אנחנו יודעים עוד מעט מה שהרב יגיד, זה דבר פשוט. אדם יכול למרכז את כל החיים שלו, את כל המאמצים, את כל הכישרונות, את כל הזמן, את כל כוחות החיים שלו, יכול למרכז במודע או שלא במודע, לדבר אחד, לחיות. הוא רוצה לחיות. תמיד אוהב לספר את הסיפור הבא, שסיפרתי אותו כבר פעם, שפעם הגיע איזה בחור למכון מאיר, ואמא שלו מאוד כעסה כשהוא הגיע לכאן. אז היא התקשרה לאחד הרבנים, ואמרה לו, אתם לקחתם לי את הבן שלי, ובבבבב. שאל אותה הרב כמה שאלות. שאלה ראשונה, מה את רוצה שהוא יעשה? אם הוא לא יהיה במכון מאיר, מה את רוצה שהוא יעשה? אני רוצה שהוא ילמד באוניברסיטה. ולמה את רוצה שהוא ילמד באוניברסיטה? כדי שיהיה לו מקצוע. ולמה את רוצה שיהיה לו מקצוע? כדי שהוא יוכל לעבוד. ולמה את רוצה שהוא יעבוד? כדי שהוא יוכל להתפרנס. ולמה את רוצה שהוא יתפרנס? כדי שיהיה לו מה לאכול. ולמה את רוצה שהוא יאכל? כדי שהוא יוכל לחיות. ולמה את רוצה שהוא יחיה? אז היא עונה לו, אתה מפחיד אותי עם השאלות שלך. זה באמת מפחיד. זה מפחיד להגיע לשאלה היסודית, למה לחיות? כל זמן שהשאלות הן שאלות קודמות. אז זה נוח, אבל כשאנחנו, אם אנחנו מספיק כנים וישרים בשביל מה לחיות, אז האדם המודרני, לאורך רוב ההיסטוריה, גם לא המודרני, אבל ודאי האדם בדורות האלה, לפעמים אין לו אומץ לעמוד מול המראה הפנימית של עצמו, ולשאול את השאלה בשביל מה לחיות. אני רוצה לחיות, כדי לחיות צריך לאכול, כדי לאכול צריך לעבוד, כדי לעבוד צריך ללמוד מקצוע, וכו'. ואז אנחנו נכנסים לאיזשהו שטנץ של חיים, החל מהגננת בערך עד סיום האוניברסיטה ואחר כך התמקמות בעבודה והקמת משפחה וכו', שהמוטו המרכזי, הגלוי והסמוי, בהכרה ובלא הכרה, לפעמים זה ממש כבר חוסר הכרה מוחלט, זה נורא, כן? האדם חי בשביל לחיות, אבל לא שואל בשביל מה הוא חי. בשביל מה אתה חי? אז הוא כל הזמן עסוק בכלכלה, בפרנסה. זהו. אז יש אחד שלצערנו הרב הוא חי חיים מאוד מאוד, נקרא לזה מינימליים כדי לשרוד. ויש אחד שהוא רוצה לחיות חיים רחבים, רוצה בית קצת יותר גדול, ואוטו קצת יותר חדש, ויכולות קצת יותר לטייל, וכו' וכו'. אבל סופו של דבר, רוב בני אדם חיים את שאלת הלחם. זאת השאלה שמעסיקה אותם, שם משקיעים את הכוחות, שם את המאמצים. אני קורא עכשיו שוב בבת אחת. בעת התמוטטות הרוח יושפל איש. ואז שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה, כלומר איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן לחמם על הדוד בית החמר העדה? והעצים הללו עולים ביוקר מפני שהם לחם. על כן רבה היא העבודה להשיגם, והריבוי הזה, הצורך ההכרחי הזה להשקיע כל כך הרבה מאמצים וכוחות וכישרונות וכו', להשיג את הלחם, זה יכול, אם אפשר לומר, לנהל את כל החיים של האדם. אני חייב לומר משפט אחד, גם לבנות של מכון הורה שיוצאות, שעוזבות השנה, עוזבות כבר כמה פעמים, וגם לכולנו. בואו נחליט לעצמנו, בואו נחליט, כל אחד החליט לעצמו, שכשהוא יוצא מבית המדרש, אז הוא יוצא עם איזשהו עולם של ערכים שבשבילו הוא רוצה לחיות. והוא יבטיח לעצמו, שגם עוד 10 ו-20 ו-30 ו-40 ו-50 שנה, כשהוא ייכנס לעול העבודה והפרנסה והמשפחה והילדים וכו', הוא יבטיח לעצמו שישמרו יחסי עיקר תפל בתוך הבית. ושלא ימצא את עצמו, לצערנו הרב, מהר מאוד, לפעמים זה לוקח ממש כמה חודשים, שנה, כשאדם יוצא מבית המדרש, שפתאום הוא מוצא את עצמו שבוי, לפעמים הוא לא שם לב לזה אפילו, ממש זליגה איטית, שבוי בתוך הזרם של רוב בני אדם, ששבועים בתוך ההכרח הכלכלי הקיומי. והם חיים בשביל לאכול לחם. אז אחד מסתפק בלחם קטן, אחד רוצה לחם גדול, אבל בסופו של דבר כולם חיים בשביל אותה מטרה, המעמד הכלכלי נקודה. עכשיו תחשבו רגע שזה עולה למדרגה של עם, שעם מנהל את החיים שלו במדרגת שאלת הלחם. עם מנהל את החיים שלו במדרגת שאלת הלחם לשתי בחינות. ביטחון, שנוכל לחיות כדי שאויב לא ישמיד אותנו. ב', כלכלה. כלומר, ביטחון כלפי חוץ, רווחה וכלכלה כלפי פנים. אלה שתי השאלות שמאז שמדינת ישראל קמה, מאז חזון הציונות החילונית, אלה שתי השאלות שעומדות בבסיס החיים שלנו. ובאיזה מפלגה אנחנו בוחרים? או באיזה מפלגה רוב הציבור הישראלי בוחר? במפלגה שמבטיחה לו יותר הבטחות ביחס לשאלות הלחם. הביטחון והכלכלה. זהו. רגע, מה עם הערכים? מה עם האידיאלים? מה עם יחסי קרטפל? לאן כל זה הולך? כלומר, השאלה הזאת נהפכת להיות שאלה הרבה יותר חמורה כשמדובר על העם, כשמדובר על אנושות, כשמדובר על תהליך היסטורי. זה הרבה יותר חמור. מלא האדם הפרטי עושה שטויות, אבל שעם עושה שטויות, שעם מאבד את המצפן שלו, זה חמור. ולכן השאלה הזאת, שאלת הלחם, היא לא שאלת יחיד, היא שאלת ציבור, היא שאלת אנושות, היא שאלת היסטוריה. היא השאלה של כל השאלות, השאלה הזאת. טוב, אמנם הבית הזה, בואו נתקדם, זה יותר מורכב מה שזה נשמע כרגע. אמנם הבית הזה, יש לו גם כן חלונות. כלומר, בבית בדרך כלל קודם כל צריך שיהיה טמפרטורה, יהיה חום, כמו שאמרנו מקודם, אז צריך עצים להשיג את התנור הקטן, זאת שאלת הלחם, הביטחון והכלכלה. אבל יש גם בבית חלונות, דרך חלונות נכנס אוויר, נכנס אור, אי אפשר לחיות בבית אטום. עכשיו, אם הלחם, המשל של הלחם, הנמשל של הלחם, זה הרבדים החומריים של החיים, של הפרט או של הכלל. החלונות זה הממד היותר רוחני. נכנס אור, נכנס אוויר. נכון, היום אדם יושב מול המחשב, הוא פותח ווינדוס, פותח חלונות. זה רוחני כזה. יש איזה ממד יותר רוחני, זה לא חומרי, זה לא מסה. נכון? אז בכל בית יש א' תנור ויש גם חלונות. ודרך החלונות נכנס אוויר. כלומר, אני אומר את זה רגע בצורה אחרת, היות והאדם ב-DNA שלו, יודע שהוא כלול משני חלקים. א', ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, זה הצד של התנור הקטן, חומר. ב', ויפח באפיו נשמת חיים, הצד הרוחני, הצד האלוהי. אז אדם שהוא כן וישר, הוא כל הזמן נמצא ביחס הזה, במתח הזה, בין שני הכוחות. עכשיו, היות והאדם הזה בעת התמוטטות הרוח, שהוא שפל איש, אז את הרוח הוא כבכל שם בצד, הוא עכשיו עסוק, הוא שבוי עכשיו בלהשיג את הלחם. אבל סוף סוף יש לו ב-DNA, יש לו, הוא כלול גם מהצד הרוחני. אז אם מדובר על בית שאני סך הכל מחפש את התנור הקטן והחלונות האלה כל הזמן מזכירים לי, יש פה אוויר, יש פה אור, יש פה אוויר, יש פה אור, מעצבן אותי שהחלונות האלה פתוחים כל הזמן. אז ברור, כדי לסתום את החלונות, מה אני צריך לעשות? פשוט להביא בלוקים ולסתום. זהו. ואז סוף סוף אני אסתום את החלונות ואז אני ישב בשקט. סוף סוף אני יכול לדאוג רק לתנור הקטן. אף חלון לא מפריע לי. אין אוויר, אין אור, רק נדאג ללחם. זה נכון ביחס לקיר. את החלונות בקיר אפשר לסתום. אבל מה נעשה עם החלונות של הנשמה? את זה אי אפשר לסתום. אם לפחות אדם הוא בעל הקשבה, הוא בעל כנות, הוא בעל ישרות, אז איך מצא, איזה משפט נורא אני יכול להגיד עכשיו, אז מה הפתרון שהאדם המודרני מצא כדי לסתום את החלונות? כלומר, לתת לעצמו איזה שהוא, נקרא לו פתרון, לכמיהה הרוחנית שצריכה להיות שייכת אל האלוהים, אבל הוא לא רוצה את אלוהים. הוא רוצה רק כלכלה, הוא רוצה רק ביטחון, הוא רוצה הצלחה חומרית. לעזוב אותו מאלוהים עכשיו. לא רוצה אלוהים. מה הפתרון שמצא האדם המודרני? אומר הרב. אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות. לא שכחתי לאן אנחנו רוצים להגיע מהפסקה הזאת. מה זה צדיק? מה זה חיים של צדיק? מה זה מיטה של צדיק? מה הרושם שזה עושה עלינו? תכף. אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות. שעל ידם נכנסים קרני אורה. וקרני האור האלה, קרני האוויר האלה, והם מפריעים את המנוחה השוממה שבקרבו. האדם הזה אמנם הוא חי חיי שממה, כי חיי הרוח חסרים אצלו. אז כל התוכן, המהות, המשמעות האלוקית חסרה. אבל הוא לא רוצה עכשיו את הרוחניות הזאת, אז הוא רוצה שקט, הוא רוצה עכשיו לחיות חיים חומריים, אל תפריע לו. נו, אז האור הזה, האוויר הזה שבא מהחלונות, מפריע לו. והם מפריעים את המנוחה השוממה שבקרבו. זאת כלפי חוץ נראית מנוחה, אבל זאת מנוחה של שממה, כי החלק המהותי של החיים חסר כאן. אין חלונות, אין אוויר, אין רוח. על כן צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות הללו. אז לסתום את החלונות בקיר, אמרנו, אפשר להביא בלוקים. אפשר להביא לבני. אבל איך סותמים את החלונות בנשמה? אז האדם המודרני מצא פתרון. במקום להגיע אל הנשמה, נגיע אל הנפש. זאת אומרת, אומר הרב, על כן צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות הללו, שעל פי הכרח זה, נוצרו כל החוכמות היפות להמתת הזמן. החוכמות היפות, הרב חוזר על הביטוי הזה בהרבה מקומות, החוכמות היפות שווה אומנויות. תיאטרון, דרמה, ספרות, מוזיקה וכולי על זה הדרך. ניקח דוגמה פשוטה. האם מישהו היה פעם בקונצרט? לא תאמינו, אני הייתי. הייתי. חייב להודות. חייב להודות שיצאתי ברוממות רוח. הייתה קונצרט ביד ושם משהו. היינו נשמת קדושי השואה, משהו מדהים. נבל, משהו מדהים. באמת. הייתי בטוח שאין לי שום שייכות לזה, אבל... רוממות רוח. אדם קורא ספר טוב. אדם קורא ספר טוב, הוא... לא תוכל לשאול עד שתסיים את הספר. אדם שומע שיר טוב, או רואה איזה הצגה טובה. ונגיד שהכל הוא נקי והכל הוא בסדר, ויש לו בזה תכנים ויש בזה ערכים ויש בזה... כלומר, האדם מצא איזה פתרון במרכאות רוחני וירטואלי, כאן זה באמת ווינדוס, זה חלונות. מצא פתרון רוחני שהוא לא נשמתי אלא נפשי, שלזה הרב קורא החוכמות היפות להמתת הזמן, היום להסתכל, להיות שבוי במסך האינטרנט כמשל, זה ממש ממיץ את הזמן כידוע לכולנו, ואז האדם מרגיש שהוא חי חיים רוחניים, הוא קורא ספר טוב, הוא שומע מוזיקה טובה, הוא הולך לתיאטרון, וכו'. דרך אגב, אני לא יודע אם חלק מהיושבים והשוות פה מכירים, אבל... כל מי שחי במערב הארץ, בין גדרה לחדרה, לא רק שם, יודע שמשפחות שלמות, מה זה, 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 זה תרבות שלמה של עם. משפחות, זה מאות אלפי אנשים. הולכים, יש להם מנוי לתיאטרון, ומנוי לספרות, ומנוי לאירועים מוזיקליים איכותיים וכו'. ואנחנו לא נגד זה. ספר טוב הוא בסדר גמור, ומוזיקה טובה היא בסדר גמור. אבל אם זה בא במקום הנשמה, אם הנפש כביכול מוצאת איזה פתרון וירטואלי, זה מטרנה במקום חלב אם, זאת הבעיה. תשאלו תינוק, הוא כנראה יודע לזהות מטרנה. זה תחליף לא רציני, המטרנה הזו. אבל מה אפשר לעשות? מצד אחד, המין האנושי רוצה את הלחם. מצד שני, משהו כאן מקרקר בקישקי ואומר רגע, רגע, מה עם הנשמה? אז לנשמה אתה לא רוצה להגיע כי זה מפחיד אותך לחזור בתשובה. אז מה אתה מוצא? אתה מוצא את הפתרונות של כל החוכמות היפות. ואז האדם כביכול חי חיים שלמים. מצד אחד הוא משקיע בלחם, מצד שני הוא משקיע בנפש, בלי הנשמה. אומר הרב, כשהתרבות הזאת, גם אצל האדם הפרטי, גם אצל עם ישראל וגם אצל האנושות בכלל, אני דילגתי כאן על קטע מקוצר המקום וקוצר הדיוק של הסוגיה כרגע, אומר הרב, כשהסגנון הזה עולה מכל ההוראה של החיים האהובים, כשזאת הרוח, זה הכיוון, זאת המגמה, זה מה שאנשים נועים אחריו, אז... אין אנו יכולים לשער עד כמה רוח הכלל עלולו להיות שוקע ויורד. והשקיעה היא עמוקה עד אין חקר, והרב כאן אומר קטע חשוב, שהשקיעה הזאת היא עמוקה עוד יותר בעם ישראל, עוד סוגיה שאם נפתח אותה עכשיו תיקח לנו עוד הרבה זמן, נוותר עליה. טוב, עכשיו, אדם ששייך אל הרוח האמיתית, אל הנשמה, הוא יודע שיש כאן איזה שקר, יש כאן איזה בלוף, יש כאן איזה וירטואלי, זה לא באמת, זה לא נשמה. זה נפש, אנחנו לא נגד הנפש, אבל שלא תבוא במקום הנשמה, ריבונו של עולם. אתה לא יכול לחשוב שקריאת ספר טוב של פלוני אלמוני זה במקום ללמוד תורה. אתה לא יכול לחשוב שלשמוע מוזיקה טובה זה במקום שירי קדושה. זה לא הולך. אבל עובדה שזו תרבות. הרי כל עיר שמכבד את עצמם בעם ישראל יש לה בית תרבות, לא? אחל התרבות, אחל. כן, שריפת, כן, שריפת אחלנו. אחל. האחל. אז יש אחל הספורט, ויש אחל המוזיקה, ויש, נכון? הרי בכל אחל תרבות יש איזה ספרייה, ויש איזה מקום ששם הילדים לומדים מוזיקה, וציורים לילדים הקטנים, ושעת סיפור לילדים, ועוד כל מיני דברים כאלה. זה בית תרבות, אחל התרבות. אז זה כביכול משלים איזה ממד מאוד עמוק בנשמה, חס ושלום. אבל זה לא יכול להשלים לעולם. ולכן אומר הרב, כשהחיים זורמים לכיוון הזה, בין של האדם הפרטי, בין של עם ישראל, בין של האנושות, השקיעה היא עמוקה עד אין חקר, עד כדי כך שאדם יכול להגיע לייאוש. כאן הרב מדבר על עם ישראל, את אשר יתקפו הייאוש. ויאמר יעקב, אולי זהו גורלו כעת ללכת על גחון. אולי באמת אי אפשר לצפות מעם ישראל, אי אפשר לצפות מהחברה הישראלית. אלא שסך הכל היא תהיה שבויה בבית התרבות הזה. ונורא. אני לא נוהג לצטט מה ששמעתי ברדיו לפעמים, אבל בשבת דווקא בשיעור דיברנו על זה בשבת, שיש ליורם גאון איזו תוכנית ביום שישי, בצהריים. לפעמים מדי פעם יוצא לשמוע פה שם באיזה נסיעה או משהו. אז הוא דיבר ביום שישי האחרון, הוא אומר, רבותיי, מה קורה פה? אנחנו חיים שני עמים. התקופה הזאת בין י' ז' בתמוז לתשעה באב. יש צד אחד בעם ישראל, ששלושת השבועות האלה, עם כל המשמעות של החורבן וכו', הוא חי אותם. ובמקביל לזה, יש עם שנקרא עם י' ז' בתמוז תשעה באב, ויש עם שנקרא עם יולי-אוגוסט. עם יולי-אוגוסט התחיל להקריא כל מיני אירועי תרבות, קוראים לזה היום. קסריה, שמסריה, מצדה וכו'. צמח, לא יודע איפה. והוא אומר, זה לא יכול להיות, יש כאן שני עמים. אלה שהם עם י' ז' בתמוז ותשעה באב, הם לעולם לא יהיו בעם קסריה וצמח וכו', וים המלח. ואלה שהולכים למצדה וקסריה, הם לעולם לא יהיו שייכים לעם חורבן בית המקדש. ואז בסוף הוא סיים, הוא אומר, איפה חז"ל? שידעו לסדר את הזמנים, לא יכול להיות שיהיה כזה פער בלתי אפשרי. אני באמת אומר, אולי משרד החינוך צריך לפתור את הסוגיה הזאת. שהחופש הגדול יתחיל אולי אחרי תשעה באב. טוב, מה יהיה עם החגים? אולי צריך לעשות חודש חופש בזמן אחר, ועוד חודש חופש גדול, הוא כבר לא כל כך גדול. אבל זה לא יכול להיות שיש כאן שני זרמים של ציבור, שבאותה תקופה, זה ביולי-אוגוסט, וזה בתשעה באב בכותל. זה משהו הזוי. אנחנו לצערנו הרב התרגלנו לזה. אבל זה לא נורמלי. זה כביכול חד ושלום שתי חברות. אז זה בדיוק מה שכאן הרב מתאר. את אשר יתקפו הייאוש. ואומר יעקב, אולי זהו גורלו כעת, אולי עם ישראל יכול להסתפק רק בבית תרבות. ינגנו על צ'לו, ישמעו סיפור מאיזה סופר, וילכו לאיזה תיאטרון. זהו. אומר הרב, לא. את אשר יתקפו הייאוש, הנה מתחברים אלינו. ויאמר יעקב, אולי זהו גורלו כעת ללכת על גחון, ללחך עפר, חס ושלום לגלות את הצד הנחשי שבאדם, את הצד הנמוך שבאדם, הוא נחש, הוא יצרה, הוא שטן, הוא מלאך המוות. ללחך עפר, ללכת על גחון. שימו לב איך הרב עובר מיעקב לישראל. את אשר יתקפו הייאוש, ויאמר יעקב, אולי זהו גורלו, הצד העקב, הצד הנמוך. ישא ישראל עיניו אל הזקנים שבדור. מה התפקיד של צדיקים בדור? למה סילוקם של צדיקים כל כך קשה? צדיק בדור זה אדם שלמרות שזרם החיים הכללי הציבורי זורם לכיוון שדיברנו עליו עכשיו, הם עומדים על המשמרת ויודעים להיות שייכים באמת למה שנכון באמת, ולא נסחפים בזרם. זה צדיק אמיתי. זה מאוד נוח להיות מיינסטרים, לזרום ביולי-אוגוסט, זה מאוד נוח. מה אתה עושה ביולי-אוגוסט? לאן אתה טס? אני לא טס! מקסום לאילת. זהו. עוד המסק, כדי לכבוש אותה, חלק מארץ ישראל. גם מצרים יש לנו שם חלקים. רגע, שנייה. בוא נתפעל מהמשפט הזה. שנייה. להיות אדם צדיק זה להיות אדם שהוא לא זורם עם הזרם התרבותי הנמוך הזה, השפל הזה. שפלה קוראים לזה, נכון? שפלה. שפלת החוף. לכן, כשעם ישראל חס ושלום מגיע למצב, כשאנחנו מסתכלים על המציאות ואומרים, רגע, מה יהיה ריבונו של עולם? מה קורה פה? לאן הולכים? מה עם בית המקדש? אומרת הגמרא, תסתכל על הצדיקים. הרושם שהצדיקים שבכל דור עושים, ובפרט כשהדורות הולכים ונהיים יותר גדולים בפוטנציאל, אבל יותר מסובכים במציאות בפועל, התגדלות הדורות מצד המהות, אבל התמעטות הדורות מצד היכולות במציאות, או הביטויים במציאות, ישא ישראל עיניו אל הזקנים שבדור, אל יחידי הסגולה, אשר על ברכיו נולדו, יראה הוד נפשם ורוממות שאיפותיהם. יראה איך אנשים חיים בכל דור ודור, עם כל המורכבויות של כל דור ודור, ולא נכנעים למיינסטרים המקובל ולזרם ששוטף את כולם. לא נכנעים. כמובן, הם לא חס ושלום חושבים שהכל הוא אפס אפסים. יש דברים טובים. אבל העקרונות, עקרונות, הערכים, הערכים, האידיאלים, אידיאלים. מהם יכיר את רוחו, ההסתכלות על הצדיק היא נותנת לנו, הייתי אומר ככה, צדיק או צדיקים בכל דור, זה איזשהו עוגן רוחני. להיות שייך לאותם הערכים והאידיאלים המוחלטים נגד הזרם המקובל באותה תקופה בחברה. זה מעין בית מקדש חי. אז מצד הרושם שהצדיקים עושים עלינו, שהם מסוגלים לעמוד מול הזרם, אני רוצה רגע להגיד את זה אחרת, בסדר? תחשבו רגע שבית מקדש חי וקיים, בית מקדש עומד. ומול בית מקדש יש בית תרבות בתל אביב, ובית תרבות בהרצליה, ובית תרבות ברעננה, ובית תרבות אני לא יודע איפה. בירושלים. בסדר? אז יש בית מקדש, ויש בית תרבות. בסדר, אז כל אחד עכשיו בוחר לאן הוא רוצה ללכת. זה לא חוכמה לבית המקדש לעמוד מול בית התרבות בתל אביב. מה החוכמה? אבן מול אבן. אבל כשיש צדיק שעומד בסחף, שמנהיג ציבור, שהולכים אחריו אנשים, שמחנך לערכים המוחלטים, כנגד מה שמקובל. וואו, איזה רושם זה עושה על הנפשות. זה יותר מאשר אפילו הבית. לא מצד המהות, מצד המציאות. לכן ישא ישראל עיניו אל הזקנים שבדור, תראו משפטים הבאים נפלאים. אל יחידי הסגולה אשר על ברכיו נולדו, יראה עוד נפשם ורוממות שאיפותיהם. מהם יכיר את רוחו, כי רוח האומה יתגלה בגדוליה. תכף נראה באיזה צורה זה יתגלה. האם זה יתגלה בצורה של לתת דרשות ולכתוב ספרים? גם, אבל לא בעיקר, תכף נראה איך. אז יכיר את תוכן חייו, אשר אם כי שאלת הלחם היא שאלה גדולה שצריכה פתרונים, אנחנו לא מזלזלים בשאלת הלחם. שאלת הלחם, הביטחון, הפרנסה, הכלכלה של הפרט, של הכלל, של האנושות, של ההיסטוריה, היא חשובה וצריך להתייחס אליה בכבוד וברצינות. אנחנו לא מזלזלים בזה. אבל מצד שני, עם כל הכבוד ללחם, הוא לא מרכז החיים. הביטוי הזה שנוהגים לומר העיקר הבריאות. ברור שהתשתית הכי בסיסית של החיים זה להיות בריא. אז באמת, ביחס לכסף, לכבוד, הבריאות זה יותר חשוב אולי. אבל עם כל הכבוד, נגיד שהאדם ברוך השם הוא בריא. מה אתה עושה עם הבריאות שלך? העיקר הבריאות זה לא ירדת למינוס, אתה על ציר האפס, בסדר, אז אתה לא חולה. יפה, אז ברוך השם שאתה בריא. אבל מה אתה עושה עם הבריאות הזאת? בשביל מה להיות בריא? מה המשמעות של הבריאות הזאת? לאיזה תוכן אתה לוקח את הבריאות הזאת? איך אתה משתמש בנכון? אז מה זה הביטוי הזה, העיקר הבריאות? אני מסכים שהעיקר הבריאות למי ששבוי בכסף, מי ששבוי בשאלת הלחם, אז באופן יחסי העיקר הבריאות, נכון. אבל העיקר זה לא הבריאות. העיקר זה החיים הבריאים שהאדם חי. החיים המתוקנים שהאדם חי, זה העיקר. ולא רק כפרט, אלא כציבור וכהיסטוריה. לכן, אשר אם כי שאלת הלחם היא שאלה גדולה שצריכה פתרונים, אבל עדה נאמנה כי לא היא תהיה כל הסכום של שאלת חייו הכלליים. איזה ביטוי. הסכום של כל שאלת החיים זה לא שאלת הלחם. הלחם לא יכניע אותנו. לא ניכנע ללחם. ניתן פתרון ללחם. נתייחס אליו בכבוד, נתייחס אליו ברצינות. ננשק אותו כשהוא על הרצפה, נרים אותו מהרצפה. נכון. אבל לא נתמכר אליו. עם ישראל הוא מעל לשאלת הלחם. ורוח חיים חדשים, חיים טבעיים לו, חיים של קדושה ועדינות רוח, ימלאו, חיים של ערכים ואידלים אלוקיים, וילך במסילתו לסולו דרך אשר בא וילדה יגיע לכל חפצו, עד שגם שאלת הלחם תהיה יותר קרובה להיפטר, כי חפץ השם בידו יצלח. על כן גדול הוא ערכה של פעולת סיפור תולדותיהם של צדיקים לישראל. אוי אוי אוי, מה זה צדיקים? מה זה חיים של צדיקים? הרב אומר כאן עוד משפט אחד, שלמה דווקא מיטתם של צדיקים? אומר הרב, הרבה פעמים כשאדם חי, אז הוא חי בכל מיני מעגלים. למשל, הוא חי במעגל עבודה, הוא חי במעגל קהילה, במעגל בית מדרש, בכל מיני מעגלים. אז כל מעגל קולט איזה קרן, איזה קרניים. חס ושלום, כשאדם נפטר מן העולם, אז באים לנחם אבלים כל מיני אנשים. באים אנשים מהעבודה, באים אנשים מהקהילה, באים מהמשפחה, מכל מיני כיוונים. אז אתה פתאום תופס את השמש של האישיות הזאת, שהנפיקה את כל הקרניים האלה. כלומר, הרבה פעמים אתה לומד להעריך אדם רק לאחר מיטתו. כי במיטתו אתה מזהה את השמש התמציתית שהוציאה את כל הקרניים, מה שלא כן בחייו. בחייו אתה קולט פרט פה, פרט שם, פרט פה, פרט שם. אז מיטתן של צדיקים מבחינה זו זה אפילו יותר מחייהם של צדיקים. וחייהם של צדיקים מבחינה זו זה יותר אפילו מחורבן בית המקדש. סילוקן של צדיקים. זה מתחיל עוד קצת יותר ברור? קצת יותר ברור. על כן גדול הוא ערכה של פעולת סיפור תודותיהם של צדיקים לישראל. כמה שיגדל הרושם של החיזיון המפליט, תראו עוד משפט חשוב, של חיי איש הרוח, המתרומם מעל החפצים הפהותים של המון החיים שהמון נוטה אחריהם, וחי כולו באוויר של קדושה וטהרה של צדק ומשרים, הנה האור הזורח חודר בכל עת לפי המקבלים, לפי המקרים רק כמעט כמעט, כאן הרב עוסק בנקודה, למה אחרי הפטירה זה עוד יותר גדול. כי כשהוא חי, הצדיק, אז כל מקבל הוא רואה איזה קרן. ויש אשר יישאו העיניים מקוצר רוח, ולא יחושו בקרני האור מדי עוברה. לפעמים אתה פוגש איזה קרן, לפעמים אתה אפילו לא מזהה את הקרניים. אבל לאחר מיטתו של צדיק, לאחר סילוקו של צדיק, יותר נכון. אבל את אשר התקבצו כפי היכולת סכום הגון ממכסת קווי האור ששתפו ועברו בלא מעצור בכל משך חיי איש המעלה, אז יאספו או יאספו להיות יחד לשמת צדקה, המאירה מחשקי ארץ באור עוזה. עכשיו, עד לאן השמש הזאת מגיעה? תראו, המשפטים הבאים מופלאים ביותר. תראו, אנחנו חושבים הרבה פעמים שעיקר ההשפעה של אדם על זולתו זה כמו בשיעור הזה עכשיו. זה בדיבורים, בדרשות, בספרים וכו'. אומר הרב, אמנם לא רק מהלוחמים בפועל, אם זה בדרשות או בספרות, לא משנה, תצא העזרה העיקרית נגד המיינסטרים החומרני הזה. בעת מלחמת הרוחות ותסיסת הדעות. עוד פעם, אמנם לא רק מהלוחמים בפועל תצא העזרה העיקרית בעת מלחמת הרוחות ותסיסת הדעות. הנה הוא מסביר את זה. לא כל כך מכתיבת מאמרים שהם מריחים ריח מלחמה. לפעמים אדם, אז הוא כותב מאמרים נגד. אנחנו עם הקודש, עם הקודש, עם הקודש. רגע, אומר הרב. כי מניצחון של הקדושה, המוסר והצדק המתגשם בחיים ובמעשה. יותר מאשר השלילה נגד כל מה שזורם, אתה תגלה את הטוב. יותר מאשר דרשות וספרות, אתה תחיה, תגלה בחיים ובמעשה. הנה המשפט הבא נפלא. חכם גדול אחד, גאון בתורה, צדיק במעשיו וישר במידותיו, יפעול במהלך חייו ובהשפעתו, היוצאת על פי רוב דווקא בלי שום כוונה מצידו, הוא אפילו לא מתכוון להשפיע. אנשים מסתכלים עליו. הוא אפילו לא מודע שמסתכלים עליו. הרבה יותר מאלפי מאמרים ודרשות מליבות. לא להתפעל מהמאמרים, לא להתפעל מהדרשות. כלומר, להתפעל מהמאמרים, להתפעל מהדרשות, אבל בגבולות גזרה, זה רק מלווה נשק, זה לא העיקר. הטיול הוא לא מלווה נשק, הטיול הוא טיול. מלווה הנשק זה איזה פינה שצריך מול משרד הביטחון. אז חכם אחד גאון בתורה, צדיק במעשיו וישר במידותיו, חי את התורה. לא מדבר על התורה, חי אותה. פועל אותה, בחייו, במעשה, בפועל. והוא חי בסביבה, ואנשים קולטים את החיים האלה. זה הרבה יותר משמעותי מאשר ספרות או דרשה. בלי לזלזל בדרשה או בספרות. לא נבטל את השיעורים האלה. השיעורים החשובים, אבל לא להתרשם יותר מדי מהשיעורים. ולא גם להתרשם יותר מדי מהשלילה, לצאת נגד אחרים. תהיה אתה טוב, תהיה אתה שמש דקה. תראו, המשפט הבא גם חשוב מאוד. אמנם ראויים הם המכשירים להתקבל בתור כלים עוזרים, הכוח הספרותי והשפעת הדרשה, הם חשובים, הם מלווים, הם משפיעים, כלים עוזרים, הם מכשירים, ראויים הם תמיד להיות מתלווים אל השפעת החיים עצמם, העיקר זה החיים עצמם, ולהיות גם כן עולים ומתפתחים באותה המידה הנאותה, לשכלל את החיים, להכשיר את הלבבות, ליישר את העקמומיות שבהם ולתאר את הדעות ואת המידות. עיקר השיעור זה לא לתת איזה אינפורמציה, איזה מידע, שיהיה לנו איזה דבר תורה על שולחן שבת. זה לא... אני תמיד אוהב לספר שהיינו שותפים להקמת היישוב שבות רחל, הרבה שנים היינו, וכשהיישוב היה צעיר, אז במקרה זכיתי להיות אחראי לארגן שבתות קליטה, וכדי שיבואו משפחות חדשות ליישוב, היינו מספר מצומצם מאוד של משפחות, אז הזמנו חבלים חשובים, והתארחו בשבת, והיו באות משפחות, וגם נשארו מזה כמה משפחות במהלך השנה, או השנים. טוב. והיות ואני ארגנתי את זה, הנדוניה הייתה כזוג צעיר שכל רב שמגיע, אצלנו סעודת ליל שבת. זה DNA, בילדין, זהו. אין, לא, לא מבטר. טוב, אז זכינו שהרב צוקרמן גם היה אצלנו פעם אחת. בא לשבת. בסוף, אז הוא אחרי אצלנו בליל שבת בסעודה. בסוף הסעודה, הייתי אז אברך צעיר. בסוף הסעודה אני אבקש מהרב, אני אומר, אולי הרב יגיד איזה דבר תורה. אז הרב צוקרמן בצוקרמניות שלו. אומר לי, וכל הסעודה הזה לא היה דבר תורה אחד גדול. וואו, אני הייתי אברך צעיר, נמקתי בכיסא. אבל איזה לימוד גדול, עובדה שאני זוכר את זה, יותר מ-20 שנה. כל הסעודה זה לא דבר תורה. שיחת תלמיד חכם צריכה לימוד, זה לא חייב להיות דווקא דבר תורה. לפעמים יושבת איזה מסיבה, יושבים חברים, איזה מסיבה, תסלחו לי, מסיבת הוללות, בסוף אומרים למישהו, יאללה דבר תורה, יאללה דבר תורה, יאללה דבר... שיהיה קצר, שיהיה קצר. משתוללים 3 שעות, אחר כך יאללה, בוא רק שלא יהיה מזבחי מתים. וכאילו. מה אני פה, איזה שפחתל שלכם לזבחי מתים? בשום פנים ואופן לא. אז התשובה הזאת של הרב צוקרמן היא תשובה עקרונית. שיחת תלמיד חכם היא תורה. אני אפילו לא זוכר אם היו דברי תורה בשולחן, אני זוכר שדיברנו על דברים בעלי משמעות. זה דברי תורה. זה לימוד גדול המשפט הזה. אז כל המגמה של הדרשות והמאמרים זה ליישר את הקמימות שבלב, זה לתאר את המידות, לתאר את הדעות, להכשיר את הלבבות, לשכלל את החיים. זאת המטרה. לכוון ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים. אבל כוח ההכרעה של תלמיד חכם אמיתי צריך שיהיה תמיד בסגנון החיים עצמם, בעצם החיים, בחיי המעשה, ולא בלומר על, אלא לחיות את. הנה, הגענו לנקודה שלנו. על כן ידע ישראל מאז, כמה גדול הוא ערכה של תורה וערך תלמידי חכמים וצדיקים מצד עצמה. כמה א', לפי הפסקה הקודמת, צדיק יש לו ערך מצד עצמו, מצד הרושם שהוא עושה על החיים, כי הוא עומד נגד הזרם המקובל, וב', שהרושם האמיתי שהצדיק עושה, הרבה יותר מהמאמרות והדרשות, מהמאמרים והדרשות, זה עצם החיים על פי אותה קדושה. זה הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עליון. לכן כמה גדול על כן ידע ישראל מאז, כמה גדול הוא ערכה של תורה וערך תלמידי חכמים וצדיקים מצד עצמה, מעצם זה שיהיה צדיקים בדור. אני אומר משפט שלא חשבתי לומר אותו, אבל בדורות הקודמים, גם בדורות האלה, בכמה ישיבות, היה מקובל תמיד שיש איזה אדם צדיק שיושב בישיבה. מתמיד, למדן, בעל מידות, ענוותן, משהו באמת יוצא דופן. והוא לא מעביר שיעורים, והוא לא מלמד תלמידים, הוא פשוט צדיק בישיבה. הצדיק של הישיבה. הצדיק בלימוד, הצדיק במידות, הצדיק בבן אדם מחברו. צדיק. זה היה מקובל תמיד. בכל ישיבה יש איזה צדיק כזה. זה מין נר מערבי כזה שלא קווה. זה, 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 זה דבר יסודי ביותר. אנחנו זכינו פה, אני חייב להזכיר, זכינו כאן במכון מאיר. מי אני בכלל לדבר על? היה פה בבית מדרשנו במשך הרבה מאוד שנים. יהודי צדיק מחברון, הרב יאיר אוריאל זצ"ל. זה דור אשר לא ידע את הרב יאיר אוריאל. ישב שם בפינה. ייבדל לחיים טובים וארוכים, הרב שמעון בן ציון. ישב שם בכיסא מאחורה. יהודי צדיק, פשוט, ענפתן, מלא תורה, גדוש תורה, אבל צדיק, צדיק, צדיק. באמת משהו יוצא דופן שביוצא דופן. משהו מביא. ישב בבית מדרשנו פה. ברוך השם בית המדרש הזה יש לי הרבה צדיקים. אבל הוא באמת היה משהו מיוחד במינו. מיוחד. אני זוכר שבכיתי בהלוויה שלו כמו שבכיתי על סבא שלי. ולא היינו מאוד מאוד קשורים. היה פער איזה, איזה פער של 30 שנה, 40 שנה. שצדיק נפטר, קשה סילוקן, ממש. לכן ערך תלמידי חיים וצדיקים זה מצד עצמם. זה לא מצד השיעורים שלהם ולא מצד הספרים שהם כותבים, למרות שכל זה חשוב. אבל זה הרבה יותר חשוב עצם החיים. לכן על כן ידע ישראל מאז כמה גדול הוא ערכה של תורה וערך תלמידי חיים מצדיקים מצד עצמם. בהימצאם בסכום מרובה יותר אפשרי באומה, עם ישראל צריך הרבה צדיקים. כי הכיר בהרגשה נאמנה, הנה עוד פעם המילה הרגשה. כי הכיר בהרגשה נאמנה כמה הספרים החיים הללו. תלמיד חכם זה ספר חי. ספר מהלך. ספר תורה חי. עד שאנחנו מנשקים ספרי תורה, בואו ננשק תלמידי חכמים. בואו ננשק צדיקים. כי הכיר בהרגשה נאמנה כמה הספרים החיים הללו מחיים את רוחו, מתארים את נפשו ומעוררים את כוחותיו. אני חומה זו תורה ושדה כמגדלות דורשת הגמרא, אלו תלמידי חכמים. אז מצד הרושם שזה עושה עלינו, קשה סילוקם של צדיקים, אותו מחורבן בית המקדש. שתי שאלות, בזה אנחנו עוצרים. חיים מאריאל, ערב טוב. איך יורדים לשלב המעשה? איך ניתן לקבל החלטה לגבי אידיאלים? איך ניתן לשנות תפיסה באופן פרטי וציבורי? באים למכון מאיר למשל. יורם ירושלים, מקדש הוא מציאות עולם הבא פה אצלנו, נכון. וגם הצדיק הוא הדבר הכי עליון והכי רוחני שיש בתוכנו. וזה מה שיש לנו היום, ולכן הקשר החזק לצדיקים יישאר כוח. טוב, אז שביום הזה, יום ראש חודש אב, שיצאנו ממנו לקראת תשעה באב, שנקווה שלא יהיה השנה, נדע שמקור האורה זה המקדש, וזה מה שחסר לנו, ואולי נזכה לפקוד בתשעה באב. מה אני אגיד לכם? אולי נזכה לפקוד. ב', עד שלא נזכה לפקוד, או עם הבכי הזה, כנראה שאפשר לצרף אולי עוד סוג של בכי, של לדעת מה זה ערכם של צדיקים, ולא צריך לחכות שהם ימותו או יסתלקו מן העולם, אפשר פשוט להתחבר לצדיקים בדור. כל אחד והצדיקים שהוא מרגיש שיכולים לבנות אותו, להעיר לו וכו'. אז נזכה בעזרת השם להיות כולנו צדיקים, ואמר כולם צדיקים. ישר כוח, רק משפט אחרון. זה השיעור האחרון השנה. יום שני הבא, ערב תשעה באב. נקווה שלא יהיה, אז יתקיים פה השיעור כרגיל. אבל אם במקרה יהיה תשעה באב, אז זה פעם אחרונה. אנחנו השנה למדנו את הכלי יקר. כל שנה אנחנו לוקחים מפרש אחר על התורה. ניסיתי להחליט עד לפני השיעור מי יהיה המפרש הבא. אני עוד לא יודע. עוד לא הוחלט, אני פתוח להצעות. אני מוכן להגיד מה למדנו כבר לכל מי שלא יודע ויודעת. צריך להגיד את זה? היה שפת אמת. שנה אחת היה שפת אמת. שנה אחרת היה שם ישמואל. שנה אחרת היה רב חרלאפ. היה רמב"ן. היה אור החיים הקדוש. היה נציב. היה משך חוכמה, היה מלבים, היה הרב הירש, ועכשיו כלי יקר. זה נראה לי 10 שנים, אולי יותר כבר. אני רוצה מאוד רשי, אבל זה נראה לי יהיה מסובך מאוד ללמד רשי, ללמוד רשי. אני אשמח לקבל את זה כתוב, אני אתייחס ברצינות. אני עוד לא יודע מה יהיה שיעור, אבל יש שיעור פרשת שבוע על פי אחד המפרשים, שנקווה שייתן לנו כוח, בעזרת השם. יישר כוח, שנה טובה, בשורות טובות.